ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוטה דף ת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 11 שורות מלמטה. מיד רואים פס כפול, הסברנו את הסימון הזה בשיעור הקודם, תחת הכותרת מבנה בשוליים למעלה, עם אמרות של רב חיננה בר פאפה. דרש רב חיננה בר פאפה, מהי דכתיב? רננו צדיקים בשם, לישרים נבעתי לה. אל תקרי נבעת, לשון נאה, נבעתי לה, אלא נווה. תילה נווה, לשון דיור. ומי הם הצדיקים בפסוק? זה משה ודוד, שלא שלטו שונאיהם במעשיהם. רש"י כותב שלא שלטו שונאיהם במעשי ידיהם, להיות נהנים מהם. רש"י בדיבור הקודם, אלא נווה תילה על עסקי נווה בתים ש בנו, שהם בנו, יהלדוהו. וכפי שהגמרא אומרת, שבמרוצת השנים, מה שמשה ודוד בנו, לא נפל לידי האויבים. דוד דכתיב, תבעו בארץ שעריה. רש"י מציין שלפני הפסוק הזה, באיכה פסוק ט', בפסוק ח' כתוב חשב השם להשחית חומת בת ציון. ולגבי החומת בת ציון כתוב תבו בארץ, ובת ציון משויכת למצודת ציון, וזה היה עיר דוד וביתו של דוד. כשהאויבים הבבלים בזמן צדקיהו המלך הגיעו לכבוש את ירושלים, השערים, הדלתות של ציון, הם טבעו בארץ, והבבלים, הכובשים, לא יכלו לקחת אותם משם. משה, ממשיך הגמרא, דיאמרמו, מי שנבנה מקדש ראשון, נגנז אוהל מועד. קרשיו, קרסיו ובריחיו, עמודיו ודניו. כל החלקים שמהם העמידו את המשכן, שכמובן משה רבנו היה אחרי על בנייתו. היכה, איפה נגנז אוהל מועד? אמר רב חיסדא, אמר וימי, תחת מחילות של היכה. תחת בית המקדש שעמד בהר הבית. שם היו כמו מנהרות, מחילות, ושם נמצא המשכן. תנו רבנן. לפני שנתקדם, לפני לשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו סוטה, נחש ואחרים. נתנו עיניהם במה שאינה שלהם. הם חפצו, חמדו מה שאינו שלהם, ובסופו של דבר גם מה שהיה להם נלקח מהם. הגמרא. סוטה נתנה עיניה במי שאינו ראוי לה, אותו מאהב, מה שביקשה לא ניתן לה, ומה שבידה נטלו הוא ממנה. שכל הנותן עיניו ומה שאינו שלו, מה שמבקש אין נותנים לו, ומה שבידו נוטלים הימנו. ורש"י כותב, מה שביקשה לא ניתן לה, שאסורה לה בועיל, כך היא ביקשה אותו, ו בסופו של דבר הוא יהיה אסור לה, ומה שבידה נתנו ממנו. אומר רש"י, אם שותה מים מתה, ואם הודתה נאסרה לבעלה והפסידה כתובתה. בעלה, כתובתה, דברים שהיו בידה היא מפסידה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', וכן מצינו. כאן אתם רואים מעוין, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו דוגמאות נוספות של נתן עיניו וכולי. ממשיך הגמרא, וכן מצינו בנחש הקדמוני. שנתן עיניו מה שאינו ראוי לו, האישה, הוא נתן עיניו בחווה, מה שביקש לא נתנו לו, ומה שבידו נטלו ממנו. הרש"י בשורה הראשונה, נחש הקדמון נתן עיניו בחווה, הוא בא עליה, והיינו דכתיב, הנחש הישיעני, לשון תשמיש, ונישואין הוא. ועכשיו אנחנו נפרט מה היה לו ומה נלקח ממנו. מה קרה לו, אמרנו שמה שהיה לו נלקח ממנו ומה קרה תמורתו. ממשיך הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, אותו נחש אגב שהיה פעם הולך בקומה זקופה, זה נלקח ממנו והוא זוכל על ביתנו. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי יהי מלך על כל בהמה וחיה. בתוך הקללות שאנחנו נראה מהפסוק אנחנו נבין מה שהיה אמור להיות לו לולי ההתנהגות שלו. אז הקדוש ברוך הוא תכנן שהוא הנחש יהיה מלך על כל בהמה וחיה, ועכשיו על פי הפסוק, הפסוק אומר הוא מכל הבהמה ומכל חיית השדה. אני אמרתי ילך בקומה זקופה, עכשיו על גחונו ילך. אלו, וגם בהמשך הם לא ציטוטים מילוליים ממש, קרוב מאוד, כן? בשוליים תחת אתם רואים את הפסוקים בראשית פרק ג' פסוק י' ג' ופסוק י' ד', נקרא את הפסוקים קודם לפני שנתקדם בגמרא. ויאמר השם אלוקים לאישה, מה זאת עשית? ותאמר האישה, הנחש הישיעני ואוכל. י' ד', ויאמר השם אלוקים אל הנחש, כי עשית זאת, אמרו אתה מכל בהמה, מכל הבהמה, מכל חיית השדה, על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך. אז כפי שראינו כבר בגמרא, שהקדוש ברוך התכוון שהוא ילך בקומה זקופה, עכשיו על גחונו ילך. בפסוק כתוב על גחונך תלך, אז זה בערך מה שכתוב בפסוק. אני אמרתי יאי מאכלו מאכל אדם, עכשיו עפר יאכל. בפסוק כתוב עפר תאכל. הוא אמר אהרוג את אדם ועשה את האישה, עכשיו, וזה על פי מה שכתוב בפסוק ת' ו', איבה אשית בינך ובין האישה ובין זרעך ובין זרעה. זה ציטוט מהפסוק. וכן מצינו בקין וקורח ובלעם ודואג ואחיתופל וגיחזי ואבשלום ואדוניהו ועוזיהו והמן, שנתנו עיניהם במה שאינו ראוי להם, מה שביקשו לא ניתן להם, ומה שבידם נטלוהו מהם. ואפשר לעבור ברש"י על כל אחד ואחד לראות מה שהיה להם ומה שקרה להם בסוף. אנחנו חוזרים לענייני הסוטה שמוזכרים במשנה. כתוב שם בירך היא תחילה בעבירה, תחילה ואחר כך הבטן. לפיכך תילקה הירך תחילה ואחר כך הבטן. ממשיך הגמרא, מנה הני מילי אי למה משום דכתיב בכללה. עכשיו אצל הסוטה נאמר לה, הכהן אומר לה כללה מה שהיא תסבול ואת עצם הבדיקה. אז דכתיב, אז אם משום מה שכתוב בכללה, בתית השם את ירחך נופלת ואת בטנך צבא, אז מה רואים? כאן סדר, רואים ירח ואחר כך בטן. והכתיב, וצבתה בטנה ונפלה ירחה, אז הנה הסדר הוא הפוך. והמשנה אמרה, בירח היא תחילה בעבירה, תחילה ואחר כך הבטן, לפי כך תלקה הירח תחילה. אבל פה כתוב בטן לפני הירך. אומר עונה הגמרא, אמר אביי, כי לית, כי כשאומרים את הכללה, שהכללה הוא תחילת הפורענות, לית תחילה ירך, ועדה בטן לית. ומאיה קיבלתי מבחינת התופעה, השפעה על גופה מהמים, זה הבדיקה. המאיה קיבלתי כי הוא חיו בדקי. בדרך כניסתם לגופה, בטן ברישה, אז לכן בפועל, כשיש את ההשפעה של המים, הבטן מושפע ראשון, והדר ירח. הגמרא שואלת, בכללה רמי, כתיב, לעצבות בטן ולהנפיל ירח, אז הגמרא אומר, ההוא, המטרה של הפסוק הזה, לעצבות בטן, שהפסוק, לא, אומנם מדובר בכללה, אבל מקדימים בטן, דמודה לכהן, דבטן ברישה, והדר ירח. זה הודעה של הכהן לאישה שתדעי לך כשתשתי את המים הבטן יגיב קודם ואחר כך כמובן אם את אשמה אם חטאת ולמה חשוב לכהן להודיע לה כך שלא להוציא לז על מים המרים עכשיו נסביר את זה דרך רש"י שלא להוציא לז שיאמרו לא עשו כסדר העלה ואין, עלה זה הכללה כי בעצם הכללה כמו שצוטט מקודם מוזכר הירח קודם אז שלא יגידו כשהתגובה תהיה קודם הבטן שלא יגידו שהנה זה לא עשה כסדר ואין פוענות זו על ידן וזה לא מה שקורה לה עכשיו זה לא קשור למים אז אנחנו אומרים מה שקורה לה עכשיו שהבטן מגיב ראשון זה כי זה זה כן השפעת המים נכון בגוף הכללה מוזכר ההפך אבל ההשפעה של המים הוא לפי מבנה הגוף והמים מגיעים קודם לבטן ואחר כך לירח עכשיו אנחנו הגענו למשנה חדשה ואני ממליץ בחום לכל אחד לפני שניכנס ל הסוגיה הזאת שאנחנו קוראים בשם אחד שמשון וממשיך הדף יהודה על עמוד א' כדאי מאוד לפתוח ספר שופטים בתנך ספר שופטים וללמוד פרקים י' ג' עד ת' ז' שמסופר על שמשון אני במסגרת השיעור שלנו הנוכחי אני יוצא מהנחה שאתם כן מכירים את הכתוב במקרא פס כפול מופיע כאן ואז אלו הם הבלטות של שמשון ואחר כך אבשלום המשנה שמשון הלך אחר עיניו לפיכך נקרו פלישתים את עיניו הנה זה המשך הרעיון הכללי של מידה כנגד מידה הוא הלך אחר עיניו כדי נגיד להשיג אישה מסוימת הגמרא תזכיר את זה ובסופו של דבר אני חושב הסיפור של שמשון באופן כללי מוכר להרבה הרבה אנשים לקראת הסוף נקרו פלישתים את עיניו שנאמר ויוחסו פלישתים וינקרו את עיניו אבשלום נתגאה בשערו, לפי כך נתלה בשערו, ולפי שבעל עשר פילגשי אביו, לפי כך נתנו בו עשר לונדיות, זה חנית בלשון רבית, חניתות, שנאמר, ויסובו עשרה נערים נושאי כלי יואב, ויקו את אבשלום. ולפי שגנב שלושה לבבות, לב אביו, לב בדין ולב ישראל לפיכך נתקעו בו שלושה שבטים הרד"ק מסביר שהשבטים הם כמו חניתות אלא שהם דקים ממנו שנאמר ויקח יואב שלושה שבטים בחפו ויתקעם בלב אבשלום ומה שהזכרנו מקודם את עשר לונביות זה דווקא מופיע בפסוק שאחר כך השלושה שבטים זה בפסוק י' ד' ואותם הקעה על ידי עשרה נערים בפסוק ת' ו' וכן לעניין טובה. כלומר, עד עכשיו נזכרנו פוענות אצל שמשון ואבשלום, שיש מידה כנגד מידה. גם אצל הקצה השני, הטבה. מרים המתינה למשה שעה אחת, שנמה בתתעצם אחותו מרחוק, כשמשה היה בתיבה בנהר. לפיכך נתעכבו לה, כלומר למרים ישראל, הם המתינו לה שבעה ימים במדבר, שנמה והעם לא נסע עד היאסף מרים, עד שהיא נתרפאה מהצרת שהיא קיבלה. יוסף זכה לקבור את אביו, ואין באחיו גדול מנו, הרי יוסף היה משנה למלך, שנאמר ופסוק מובה להוכיח שיוסף זה שטיפל בקבורת יעקב חזרה בארץ כנען, שנאמר ויעל יוסף לקבור את אביו, ויעלו אמו גם רכב גם פורשים. מי לנו גדול מיוסף שלא נתעסק בו אלא משה? משה זכה בעצמות יוסף, אין בסדר גדול ממנו, שנאמר ויקח משה את עצמות יוסף אמו. מי גדול ממשה שלא נתעסק בו אלא המקום הקדוש ברוך הוא בקבורת משה, שנאמר וידבור אותו בגי. לא המשה בלבד אמרו שהקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו מטפל בהם, אלא על כל הצדיקים, שנאמר והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספך. תנו רבנן. שמשון בעיניו מרד, שנאמר אני מרגיש לפני שנתקדם חוב ענק להגיד לכל המשתתפים הלומדים היקרים ששומעים אותנו, שאומנם יש מושג של אין מקרא יוצא מידי פשוטו, אבל שאנחנו נדבר על שמשון, וכן זה שייך לכל גדולי התנ"ך, אבל אנחנו עומדים בפני סוגיה שקשור לשמשון. שמשון היה צדיק גמור. זה שמתואר דברים שנגיד מעלים גבות אצל הקוראי את הפסוקים, יש דברים עמוקים ביותר בכל הקשור לכאן. עוד סוגיה ששייך להגיד דברים דומים זה סוגיית דוד ובת שבע, שלא נתאה אפילו לשבב של שנייה. אנחנו מדברים על צדיקי יסוד עולם, נגיד האחריות של כל אחד ואחד זה להעמיק ולנסות לרדת לעומקן של דברים לפני שהוא יכול להגיע לשום מסקנה. דרך החזל, כשמדובר בפרט בצדיקים גמורים, זה לקחת פרט קטן ולהגדיל אותו ולנתח ולהגיד מה שהם אומרים בגלל שהם צדיקים גמורים. כל דבר קטן מקבל או מגיע לביקורת רב. וברקע הזה אנחנו נתקדם בגמרא. אמנם אנחנו לא מתכוונים ולא מתיימרים להציג את הדברים בעומקם, אבל עם ההודעה הזאת מראש אנחנו נוכל להתקדם בתקווה שאף אחד לא ייקשה באיזושהי מחשבה שאינה ראויה לגבי אותו צדיק מושלם. תנו רבנן, שמשון מרד בעיניו, שנאמר ביום השמשון אל אביו, אותה קח לי כי היא ישרה בעיניי. והדגשנו עם קבקוב בעיניי, כי כאן נקודת הביקורת על שמשון. הוא הגיע לאזור, זה היה זמן של שלטון הפלישתים, והיה חשבונות עמוקים מאוד אצל שמשון, שהשופט שפט את עם ישראל 20 שנה, והיה לו מין כנראה תכסיס או תוכנית וזה כלל לקיחת, אני לא רוצה להגיד באופן כללי, נישואים עם הנשים האלו, עם כמה נשים שמופיעות בסיפור של שמשון, וחלק מהם היו כן דרך נישואים וחלק מהם משהו אחר. אז שמשון אמר לאבא שלו, אני רוצה אישה מסוימת כי היא ישרה בעיניי. העיניי הוא הנקודה שלנו כעת. לפי כך נקו פלישתים את עיניו, שנאמר ויוחזו פלישתים וינקו את עיניו. שואת אומר עיני והקתי ואבי ואמו לא ידע כי מהשם הוא. מה זה? בעיניי. זה מן השמיים, כפי שאמרנו מקודם, שאנחנו מדברים על צדיק יסוד עולם, וכל מה שמתרחש סביבו זה בסופו של דבר מן השמיים, והפסוק מעיד על כך, כי מהשם הוא, שהוא יימשך אחר האישה הזאת. אז מה זה בעיניי? רש"י כותב, כי מהשם הוא שחשק באותה אישה כדי להתגרות בפלישתים. הגמרא עונה, כי עזר מיה בתר ישות עיניו עזר. כשבא לידי פעולה, הוא פעל לפי מה שעיניו ראו. תניה, רבי אומר, תחילת קלקולו בעזה, לפי כך לקה בעזה תחילה. תחילת קלקולו בעזה דכתיב, הילך שמשון עזתה, אל עזה, והיה שם אישה זונה וכו'. לפי כך לקה בעזה דכתיב, ויורידו אותו עזתה. שואת אומר, והקתיב, וירד שמשון תמנתה. הגמונה, תחילת קלקולו מאה בעזה היה. ורשי אומר, פרקתי וירד שמשון תמנתה, וירד שם אישה מבנות פלישתים, ותדר בעיניו שמשון, בעיני שמשון, ומעשה שזו שבתמנת קודם למעשה שזו שבעזה. אז למה אתה אומר שתחילת קלקולו בעזה, בזמן שלכאורה תחילת קלקולו היה בתמנה? אז הגמרא עונה שתחילת קלקולו, אני לא דייקתי מקודם, השאלה הייתה שהוא ירד קודם, ירידה ירד קודם לתמנה, אבל תשובת הגמרא היא שהקלקול, תחילת הקלקול היה בעזה. אז מה עושים עם המעשה בתמנה שגם היה קשור לענייני נשים? אז עונה, מסביר רש"י, תחילת קלקולו מיה בעזה, הרי תהית תמנת לאו קלקולו כולי, שלקחה לו לאישה ולא באה עליה בזנות. אז אנחנו רמזנו על כך מקודם, שהמגע של שמשון עם הנשים השונות שבסיפור, שבמקרא, אז רואים כאן חלק בדרך נישואין, שזה לא נחשב קלקול כולי, בניגוד לזנות שכן היה בעזה. אז לכן זה נקרא תחילת הקלקול היה בעזה. ממשיך הגמרא, והיא אחרי כן ואהב אישה בנחל סורק ושמה דלילה. דלילה מופיעה, היא אולי הכי מפורסמת בין הנשים, היא מופיעה גם בשמה, שאר הנשים לא הופיעו בשמם. זה לקראת הסוף. תניה, רבי אומר, אלמלא נקרא שמה דלילה, הוא הייתה שתיקרא דלילה. השם הזה כל כך מתאים לאישה הזאת, שגם אם לא היו קוראים לה כך, היה כדאי לקרוא לה כך. הגמרא מפרטת, דלדלה, היא עקרה, דלדלה את כוחו, דלדלה את ליבו, דלדלה את מעשיו. הגמרא מפרטת בפי הפסוקים, דלדלה את כוחו, דכתיב ויסר כוחו מעליו, דלדלה את ליבו, דכתיב ותרא דלילה כי הגיד לה את כל ליבו. היא כידוע, היא חקרה ממה מקור כוחו של שמשון, ואז היא הגיעה לכך, היא הציקה לו, והיא ראתה שהוא הגיד לה את כל ליבו, את האמת. דלדלה את מעשיו, דסתלק שכינה מיני, דכתיב, והוא לא ידע כי השם שר מעליו. ובסיפור משם הוא נלקח על ידי הפלישתים והביאו אותו לאותו מקום שהוא הגיע לסוף דרכו. הפסוק אומר ותרת דלילה כי גיד לה את כל ליבו, אותו פסוק שציטטנו מקודם, מנה ידע, איך היא ידע, וצריכים לציין, וזה תראו כל אחד שלמד את הפסוקים, שהוא שיקר לה כמה פעמים לפני שהוא גילה לה את מקור כוחו, דהיינו העובדה שהוא היה נזיר ולא נגע בשרות ראשו. אבל בשלב מסוים הוא גילה לה את זה, והיא ידעה שזה אמת. אז כמו שואלת, מנה ידע? כי עד עכשיו הוא שיקר לה כמה פעמים. אמר רב חננן, אמר רב, ניכרין דברי אמת. עוד הסבר. אביי אמר, ידע בו להיות הצדיק דלו, מפיק שם שמיים לבטלה. כיוון דבר שמשון באותו מעמד, הוא אמר, נזיר אלוקים אני. הנה, הוא הזכיר אלוקים, שם השם, אמרה, השתה ודאי כושתה כמה עכשיו, אחרי סדרה של שקרים, אבל עכשיו הוא ודאי אומר לי את האמת. כי הוא הזכיר שם השם. והיא כי הציקה לו בדבריה כל הימים, ותארצהו. מי ותארצהו? אמר רבי יצחק דבי רבי עמי. השם הזה יופיע כמה פעמים, ואנחנו עקב כך הדלקנו בפס כפול. אז מה פירוש המילה ותרצהו? אז אמר רב יצחק דבי רבי עמי, רב יצחק מהישיבה של רבי עמי, בשעת גמר ביאה, שזה הזמן שנקרא, מרגישים, רשי כותב, תאוות האדם מרובה. זה שיא התאווה שמגיע אליו אותו גבר. אז באותה שעה, באותה שנייה, נשמטה מתחתיו. הפסוק אומר, ואתה ישמרי נא ואל תשתי יין ושיחה ואל תאכלי כל טמא. זה נאמר לאמו של שמשון לפני לידתו על ידי מלאך השם שהופיע ונתן לה את ההוראות האלו. הגמרא רוצה לדעת מהי כל טמא. כתוב פה ואל תאכלי כל טמא. זה שאלה אחת. ותו, עד השתה דברים טמאים כאכלה, ועד עכשיו היא כן אכלה דברים טמאים, תמוה. אמר רבי יצחק דבי רבי עמי, דברים האסורים בנזיר. רשי אומר דבר מעניין, דברים האסורים בנזיר, הרי אנחנו יודעים מהפסוקים מה הם דברים האסורים בנזיר, כל שיצא מגפן היין, ורשי כתב, משרת ענבים, כגון נזיר ששרה ענבים במים ויש בהם טעם יין. זה לא נפקא, האיסור הזה לא נלמד מכל שיוצא מגפן היין. אני חשבתי לעצמי שהנקודה או החידוש פה הוא המילה כל, מה שכתוב בפסוק ואל תאכלי כל טמא. כל בא לרבות גם דברים שהם אינם נלמדים מהפסוק המרכזי העיקרי שעץ הנזיר מכל אשר יעשה מגפן היין. לכן היה חשוב לרשי לציין שכל דבר טמא מתייחס לאותה משרת ענבים. אנחנו חוזרים לגמרא. כתוב בפסוק עצר שמשון ויבקע אלוקים את המכתש אשר בלחי. אמר רבי יצחק דבי רבי עמי, במקרא היה נקודה ששמשון הגיע לצמאון, צמאון שהיה מסכן את חייו, והוא אחז בידו לחי של חמור, ובאופן ניסי הגומה שבו נמצאים השיניים, היה גומה שבו בדרך כלל השן נמצא, אז מתוך אותו גומה, זה המכתש של הלחי, יצא משם מים. מחתש אומר רשי, מקום קביעות השם. עכשיו רוצים לדעת מה חשוב לנו לדעת על כך מתוך אותו לחי יצא לו המים שהציל את חייו. אז אמר רבי יצחק דבי רבי עמי, הוא עיווה, היה לו תאווה, עיווה לדבר תמי, לישא נוכריה. לפיכך ניתלו חייו בדבר תמי. דיינו, החמור, חיה תמיה, אז הוא הירווה את צמאון דרך דווקא דבר תמי. שוב פעם, מידה כנגד מידה. הפסוק אצל שמשון, בעידת שמשון, בתחילת דרכו, כתוב ותחל רוח השם לפעמו במחנה דן בין סירה ובין אשתאו. אמר חמה ברבי חנינה, חלתה, להתחיל, חלתה נבואתו של יעקב אבינו, התגשם, זה כמו ותחל, התגשם נבואתו של יעקב אבינו דכתיב. עכשיו אנחנו יודעים ששמשון בא משבט דן. יעקב אבינו לקראת סוף חייו הוא בירך את בניו, אחד מבניו הוא היה אבי שבט דן, כלומר דן עצמו. ויעקב אבינו שהגיע לברך את בנו דן, הוא אומר יהי דן נחש עלי דרך. ציטטנו כעת בראשית מ"ט פסוק י"ז. לפני הפסוק הזה נמצא פסוק ט"ז, ואנחנו הוספנו בשוליים, כתוב שם דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, וכאן קראנו יהי דן נחש עלי דרך. ושמשון שכאמור בא משבט דן, בא להגשים את הנבואה הזאת של יעקב אבינו. הפסוק אומר, ואנחנו קראנו את זה ממה שכתבנו בין השורות בשורה הקודמת, לפעמו במחנה דן. אמר רבי יצחק דבי רבי עמי, מלמד שהייתה שכינה מקשקשת לפניו כזו, כמו פעמון. השכינה היה מלווה את שמשון. שוב פעם, ביטוי בולט על כך שהוא היה צדיק גמור. מי זוכר לכזה דבר שהשכינה מקשקשת לפניו כזוג. כתיב הכה לפעמו במחנה דן, זה הפסוק אצל שמשון עצמו. וכתיב התם פמון ורימון, אצל בגדי הכהן גדול היה לבוש מעיל שבתחתיתו היה פעמונים. אז חזל מקשים בין המילה לפעמו עם המילה פעמון. בפסוק מוזכר בין צירה ובין אשתאול. אמר רבסי, צירה ואשתאול שני הרים גדולים היו, ואקרן שמשון ותחנן זה בזה. אצל שמשון כתוב הוא יחיל להושיע את ישראל. אמר רבי חמה ורבי חנינה. אנחנו ממשיכים לדף יוד עמוד א'. הוא חל, ראשון כמו לחלל או לתבטל, הוא חל שבועתו של אבי מלך. אבי מלך ואברהם עשו שבועה שאחד לא יפגע בשני. רשי כותב הוא חל שבועתו של אבי מלך, בטלה, ראשון לא יחיל דברו, לפי שהם, הפלישתים, עברו על השבועה תחילה. והגמרא מצטטת את השבועה שהיה בין אברהם לאבי מלך, שהוא היה מלך הפלישתים של אז, דכתיב, אם תשקר לי ולניני ולכדי, וזה הכוונה שיתנהגו רע אחד לשני, אז הם נשבוע כך. ועכשיו הפלישתים כבשו את עם ישראל וחיללו את השבועה הזאת. ולכן כתוב אצל שמשון והוא יחיל להושיע את ישראל, רמז לביטול השבועה. לכן שמשון היה יכול לפעול נגד הפלישתים ולא חשש הוא עובר על אותה שבועה קדומה. כתוב ויגדל הנער ויברכהו השם במה ברכו. אשי פה נותן לנו חלון מה המשמעות של המילה ברכה באופן כללי. אתם רואים רשי בשורה הראשונה במה ברכו, כל ברכה שבמקרא לשון ריבוי הוא דבר המרפא ומצוי בו סובה. ומה ברכה נמצא בו? לא מצינו עושר בשמשון, אז מה הוא הדבר שנמצא אצלו בריבוי? הגמרא עונה, אמר רב יהודה מרב שברכו באמתו. אמתו זה עבר הברית של הגבר. אמתו כבני אדם, לא היה איזה משהו משונה מבחינת הנראות, אבל מה? וזרעו כנחל שוטף. רש"י כותב על כך שברכו באמתו להיות זרעו כנחל שוטף, ושוב פעם, למה שנתעווה נתברך. ממשיך הגמרא, ויקרא שמשון אל השם ויאמר. זה לקראת סוף חייו של שמשון, שהוא היה קשור לעמודי אותו אולם, אותו מבנה שבו היו אלפי פלישתים. ושמשון שבשלב הזה היה עיוור לגמרי כי נקו את עיניו, הוא פונה בתפילה אל השם ויאמר, השם אלוקים זכני נא וחזקני נא אך הפעם הזה והנקמה נקם אחת משתי עיניי מפלישתים. אמר רב, אמר שמשון לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זכור לי 20 שנה ששפטתי את ישראל ולא אמרתי לאחד מהם העבר לי מקל ממקום למקום. הוא התנהג בכזה צניעות, נקרא לזה, סירב לקבל הטבה מאף אחד, עד כדי כך גם עבד מקלו ממקום למקום, הוא לא ביקש. אז תמורת זאת הוא פונה הקדוש ברוך הוא שהוא יזכור לו את ההנהגה המשובחת המבורכת הזאת. וילך שמשון וילכוד 300 שואלים. גם זה מסופר במהלך האירועים אצל שמשון. מה ישנה שואלים? למה שמשון בחר ללכוד דווקא שואלים כדי לבצע אז את מזימתו של שריפת שדות רבות של הפלישתים? למה הוא בחר לעבוד או להשתמש בשואלים? אמר רבי איבו בר נגדי, אמר רב חייא בר אבא, אמר שמשון, יבוא שואל, כששואל הוא מאוים שהוא מרגיש שבאים ללכוד אותו, יש לו תנועה מיוחדת שחוזר לאחוריו. רש"י כותב, כשצדין אותו אינו מחזיק בברוח אלא חוזר על כלכלות. אני מבין שהוא הולך אחורנית כזאת. זה המאפיין של השואל. אז שיבוא אחד כזה ויפרע מפלישתים שחזרו בשבועתן, מה שהזכרנו בראש העמוד, הם חזרו בהן. תניא, אמר רבי שמעון החסיד, בין כתפיו של שמעון, כאילו מה הגודל המרחק בין כתף לכתף שלו, 60 אמה היה. יש מקום להגיד שזה לשון גוזמה, אבל יש איזושהי מסר עמוק מאחורי הדברים. יכול להיות, יש צריכים להשאיר מקום שאולי זה היה ממש כך, אבל הדעת נוטה לומר שזה מוגזם, אבל יש הרבה ביטויים כאלו בשס. בכל אופן, איך הגיעו למידה הזאת שבין תאיו היו 60 אמה, שנאמר בקשר לשערי עזה כתוב וישכב שמשון עד חצי הלילה ויקם בחצי הלילה ויחוז בדלתות שער העיר ובשתי המזוזות ויסיים עם הבריח ויישם על כתיו וגמירי יש מסורת דהיין דלתות עזה פחותות מ-60 אמה ואותם דלתות ישבו בין כתיו ויהי תוכן בבית האסורים גם זה נאמר אצל שמשון לקראת סופו קשו אותו למקום שתוכנים תבואה ליצור קמח וזה הוא היה קשור לריחיים אמר רבי יוחנן אין תחינה, מה שמוזכר פה בפסוק, והיא תוכן בבית האסורים, אמנם אנחנו פירשנו פירוש מילולי, פירוש פשוט, אבל יש עוד הסבר, יש עוד עומק לזה, וזה מה שרבי יוחנן אומר, שאין תחינה אלא לשון עבירה, כלומר ביעה. וכן הוא אומר, תתחן לאחר אשתי. מלמד שכל אחד ואחד, שם אצל הפלישתים, הביא לו את אשתו לבית האסורים, כדי שתתעבר עמנו. הרי שמשון היה גם יש לו כינוי שמשון הגיבור אז כל אחד רצה שאשתו תלד בן מזרעו של שמשון אמר הפאפה היינו דם ואינשי בקשר לשמשון ושזה היה גורלו יש אמרה עממי שמתאר את זה קמי דשתי חמרה חמרה מי שהוא רגיל לשתות יין תגיש לו יין קמי רפוקה גרידיה דובלה רפוקי גרידיה זה עובד אדמה כמו מי שעוסק בגידול ירקות אז לפני אחד כזה תגיש דובלה דובלה זה ירק ורשי כותב קמי רפוקה גרידיה דובלה לפני עובד אדמה וחופר בגינות שרגיל לאכול ירק מבין שר מלא ירק דובלה מן ירק הוא מקודם ראינו משולש על שמו של רבי יוחנן וכעת עוד אחד אלו הם סדרה של מימרות של רבי יוחנן ונמשיך בגמרא ויאמר רבי יוחנן כל המזנה גבר שהוא עוסק בזה אשתו מזננת עליו שנאמר אם נפתה ליבי על אישה ועל פתח ראי ערבתי וכתיב זה היה פסוק ת' ובפסוק י' כתוב תתחן לאחר אשתי ועליה יחרון אחרי והיינו דאמרין שיש כאן עוד אמרה עממי איו בי קרי ואיתתי בי בוציני קרי ובוציני הם אותו מין ירק רק שהקרי הוא בשלב מתקדם שהוא גדול בוציני עדיין קטן אז מה האמרה אומרת לנו ומה שהוא עוסק הגבר עוסק בזנות ומה שהוא עוסק היא עוסקת ויאמר רבי יוחנן שמשון דן את ישראל כאבים שבשמיים שנאמר דן ידין עמו כאחד וכאחד זה כמו יחידו של עולם אז דן ידין עמו הוא רמז לשמשון שהיה שופט בעם ישראל ואמר רבי יוחנן שמשון וכאן תשימו לב א' וזה שלב א' של האמרה המאמרה הזאת של רבי יוחנן בשורה הבאה שלב ב' אז שלב ראשון שמשון על שמו של הקדוש ברוך הוא נקרא שאמר כי שמש הוא מגן השם אלוקים שמש שמשון נציין ששמש הוא לשון חומה ורשי מביא פסוק נוסף לתאר את זה פסוק בישעיה שם הכתוב ושמתי קדקוד שמשותייך והכוונה לחומות שואלת הגמרא אלא מעטה שאתה אומר ששמשון זה השמו של הקדוש ברוך הוא לא יימחה אז אם רואים את אותיות שין מם שין שמש, אתה יהיה אסור למחוק אותו כי זה שם השם. אלא, אז בוא נתקן את המימרה של רבי יוחנן, אלא מעין שמו של הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא מגן על כל העולם כולו, אף שמשון מגן כמו חומה, מגן בדורו על ישראל. אז מעין שמו אומר הרשי שאין שמש שם ממש, אלא מגן ומציל, לתכונה. אנחנו חוזרים לגמרא, ויאמר רב יוחנן, בלעם חיגר ברגלו אחת היה, שנאמר וילך שפי, שמשון חיגר בשתי רגליו היה, שנאמר שפיפון עלי אורח. המילה שפי, רש"י מסביר, מביא פשוט, מביא לשון לועזי, אז כמו דשף מדוכתי, כאן הכוונה במסכת חולין על כמה שזכורני זה עצם הבריח, שהעצם שהירך יצא ממקומו, זה שף מדוכתי, וממילא הקשר לחיגר. עד כאן שיעורנו להיום.